עזרא, התחלנו איגרת באותו חלק ג' שאנחנו מתמקדים בו בחודש וחצי האחרונים. האיגרת הזאת לא תדבר רק על דגל ירושלים, אלא על התקופה. התקופה שהולידה את דגל ירושלים. האמת היא שנה, שנתיים לפני שהרב יצא עם הדגל שלו, אבל זה כבר אחרי הצהרת בלפור, והימים הם הימים שהרב מתבונן בהם, ומתוכם הוא מוליד את הדרישה, את השאיפה, את המעשה, להקים תנועה גדולה. כשדיברנו עליה, אבל אולי יש פה חבר'ה שפעם ראשונה נמצאים, תנועה ציונית של קודש. כולם יודעים שיש את התנועה הציונית, שהרצל הקים אותה, השבוע אנחנו ציינו את יום פטירתו, כ' תמוז, והתנועה הציונית עושה מעשים גדולים ונפלאים, אבל היא לא מרימה את דגל הקודש. ויש בה אנשים שיותר קרובים לקודש, ויש בה אנשים פחות קרובים, ויש בה אנשים שמתנגדים עד כדי אמירה הציונות, דבר אין להם הדת כדי לצאת מהבעיה, זה הסיסמה, אחת מהסיסמאות. וממילא הפועל היוצא הוא, א', זה ממעט הברכה האלוקית, יש ברכה אלוקית, אבל אתה יכול להיות הרבה יותר גדולה. ב', כל אלה שהם שלמי אמוני ישראל, שדבקים בתורה, בקדוש ברוך הוא, במצוות, בשאיפות העמוקות לחשוב לארץ ישראל כדי להקים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, הם עומדים מן הצד. אמנם יש את תנועת המזרחי, אבל היא בטלה ב-60 בתוך התנועה הציונית, היא מקסימום מצליחה להכניס פה ושם איזה רעיונות דתיים, מזוזה בפתח, קצת מטבחים כשרים, אבל לא משנה את כל המהלך שהשאיפות תהיינה שעם ישראל הקים מדינה, ממלכת כהנים, גוי קדוש, שהשאיפה הסופית היא בית מקדש, שהקודש ישלוט במדינה. זה נראה רחוק. אלה שמרימים את הדגל בהנהלה, בנשיאות של התנועה הזאת, הם לא שם. ככה זה מתגלגל עד להרבה שנים אחר כך, מדינת ישראל, והרב רוצה לנווט את כל הספינה אחרת לגמרי. לא שהוא רוצה להילחם בתנועה הציונית, ואדרבה, הוא רוצה לעזור להם בכל מה שהם מתעסקים בו, בין אם זה בהקמת יישובים, בין אם זה הקמת ארגונים צבאיים, בין אם זה הקמת קרן קיימת לישראל, בנק לאומי, וכל מיני מפעלים וכולי. אבל שהתנועה שלו תהיה חופשית לגמרי, משוחררת מכל שעבוד, תגיד את האמת במילואה, תדרוש דרשות, תקים ישיבות, ובעיקר תעלה את המיליונים שלצערנו לא עלו, ולצערנו מלאו אחרי זה בכבשנים של הגזים, אתם יודעים מה אני מתכוון, 20 ומשהו שנים אחרי שהרב יצא במהלך הגדול שלו, שהיינו אומרים שלא הצליח, אבל הוא כן הצליח, כי לא אז הוא הצליח, אז לא אכשר דרה, אבל הזרעים נזרעו והם נובטים ומופיעים בארץ בכל מיני דרכים, בכל מיני הופעות של התיישבות יהודית, של קצינים, התיישבות יהודית של קודש, וקצינים דתיים, ואנשי מדע דתיים, וישיבות רבות, והרבה תורה. אבל עדיין לא הגענו לכך שהפוליטיקה הישראלית, שההנהלה של כל מה שקורה כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, לפחות בצד הציבורי של הממלכה, יהיה על פי המסילת ישרים, יהיה על פי השולחן ערוך, מה שהרב רצה. אז כמו שאמרתי, עברנו על איגרות שדיברו על זה ספציפית, על הניסיונות שלו להקים את התנועה. היום אנחנו נקרא את תתע"א, זה מספר האיגרת. ומבחינת העמודים זה קנ"ה. אני יודע שכבר התחלנו, נעשה סקירה מהירה על הפסקאות שכבר למדנו אותן. אז שוב פעם, זה איגרות אריה חלק ג', אני מקווה שזה החלק שנמצא בידי כל החברים היקרים, כאן ובבית, כל הרבבות שצופים בנו, אני קצת אופטימי. בכל אופן, חלק ג' זה החלק השלישי באיגרות אריה, יש כבר חלק ד' שיצא אחרי פטירת הרב ציודה. שלושת החלקים האלה, א', ב' וג', ערך אותם מתוך האיגרות של אבא שלו, איגרות אריה, ערך אותם הבן, הרב ציודה זצ"ל, בעת סופר, בכישרון המופלא שלו, בדיוק המדויק שלו. הכל מתוך העתקים שרב היה כותב קופי, אז היה מושג כזה שנקרא נייר קופי, ואתה כותב והוא נשאר על ההעתקה, אז יש לנו את כל ההעתקות האלה. אז האיגרת נקראת תתע"א, במספור זה 871, אבל זה לא יעזור, כי זה לא כתוב מספר זה כאן, והעמוד הוא קנ"ה, והתקופה זה תרע"ח, תרע"ח זה לפני 104 שנים. אנחנו בתשפ"ב, אז יוצא 104 שנים. והמכתב נכתב ליהודי צעיר, שהוא תלמיד של הרב קוק. הם היו שניים, זוג. שמאוד מאוד היו קרובים לרב זצ"ל, לאחד קראו הרב מוישה זיידל, ולשני קראו רבי בנימין מנשה לוין, ולא נחזור ונספר עליהם, כי כבר דיברנו קצת עליהם בשבוע שעבר, אבל הם היו בודדים, כי אז לרב זצ"ל לא היה, לרב קוק לא היה אלפי תלמידים ורבבות תלמידים, כמו שיש היום ישיבות, כמו שאומר השיר, ישיבות נקים בכל מקום, ההמנון של הרב נריה זצ"ל, אז היו בודדים בודדים, כי גם לא הבינו כל כך את עומק דבריו. היו לו את הרב ציודה זצ"ל ואת הנזיר רבי דוד כהן, את רב חלאפ ועוד כמה, ואלה היו דור צעיר יותר, שני צעירים שדבקו דבקות מוחלטת, מושלמת ברב זצ"ל, והם היו, כמו שאתם אומרים, דוקטור, כמו אנשים משכילים, אוניברסיטאות, והם הבינו את העומק של דברי הרב, והרב כותב להם מכתבים ארוכים מאוד לשניהם, שניהם לימים גדלו לתפארת והשפיעו רב טוב לעם ישראל. לא נכנס עכשיו לפרטים. בכל אופן, אומר לו שלום רב לך ולכל אשר לך, ואז בפסקה הראשונה שבסוף קנ"ה אומר, כן, התחלת דגאולה, ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. ואנחנו יודעים שבאותם ימים היישוב בארץ ישראל הוא עדיין קטן, ואין לא צבא ולא מדינה, ועדיין צריכים את רישיון האומות שיקימו אותנו על הרגליים. זה אחרי בלפור, זה לפני סן רמו, שהאומות התאספו, אבל הרב ברור לו לחלוטין שהימים האלה זה אותם ימים שחלמנו עליהם כל הדורות, שניבאו עליהם הנביאים ממשה רבנו, פרשת בלק שקראנו לפני שבועיים, דרך כוכב מיעקב וקמשת מישראל, וכל הנבואות אלה של בלעם שמשה מכניסם לתורתו, תורת משה. ולא רק פרשת בלעם, אלא גם פרשיות אחרות בספר דברים שניכנס אליהם עוד שבוע, שבועיים. אז הוא אומר בוודאות שכל מה שציפינו וכספנו לו, ורצינו לצאת מהחושך הנורא של הגלות, ולראות הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו ומסייע לנו ועוזר לכל אלה שהם שלוחיו שפועלים כאן בארץ למען השבת ישראל לארצם, זהו זה, זה עכשיו. וזה דבר גדול חבר, כי היום 74 שנה אחרי קום המדינה ותשעה מיליון אנשים, נוריד את המיעוטים, אז בכל אופן מספרים ענקיים של 6-7 מיליוני יהודים, אולי כבר רוב עם ישראל כאן, אולי עוד מעט רוב עם ישראל יהיה כאן, וזה ישפיע על המצוות הגדולות בארץ. היום זה פחות חוכמה לבוא ולהגיד שזה התחלת דגאולה, ואולי לא רק התחלת, אלא גאולה ממש. אבל אז, כשהכל בהתחלה, ואתה לא יודע, זה לפני השואה. כלומר, רבים 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 לא עולים ארצה ומתנגדים, או לפחות עומדים מן הצד, והם אומרים, עזבו, זה לא גאולה, זה סתם פעולה שקמה בני אדם, שלא בכלל לא עושים את רצון השם, כי הם חילונים. ואולי זה מעשה שטן, כמו שיגידו אנשי סטמר. ולכן נעמוד מן הצד. והרב לא אומר, תראה, אולי. אלא, וזה לא מרוח הקודש, אלא ממבט. מבט של תורה, פקיחת עיניים, יראו ישרים, יתבוננו, איך אומר הפסוק, מי חכם ישמור אלה ויתבוננו חסדי השם, יראו ישרים וישמחו. הפסוקים האחרונים בפרק ק"ז בתהילים, שאנחנו רואים אותם ביום עצמאות וכ"ח אייר. לכן סליחו לי שאני חוזר למשפט הזה פעם אחר פעם אחר פעם, אבל זה צריך להדהד באוזנינו אותו ביטחון של הרב לפני 104 שנים, שהיום כבר הוא מילתא דפשיטא. כן, נכון אריה לייב, כשאתה עולה מארצות הברית, אז אתה יודע שזה חלק מהגאולה של עם ישראל, נכון? לכל אחד כאן שהוא או הוריו עלו, מאין שעלו. כן, התחלת דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. אמנם, לא מהיום התחילה, היום זה תרע"ח, הופעה זו, רק אולי 100 שנה לפני כן, מאז התחיל הקץ המגולה, או כמו שרוצה לומר, הקץ המגולה, להיגלות, והביטוי הזה קץ מגולה שייך לאיפה שהיינו בשבת זאת באקו, כי מי שאומר מהו הקץ המגולה, מי שמגלה לנו את זה, זה רבי אבא, שרבי אבא היה גר באקו, הוזכר הרבה מאוד בשבת זאת רבי אבא, שהיה מנשה קיפת דעכו, נקרא רבותינו שבארץ ישראל, כלומר הוא הפויסק של ארץ ישראל, עוד מהחבורה של רשב"י, אבל הוא המורה, עבר מהתנאים לאמוראים, רק מאז התחיל הקץ המגולה, ומהו הקץ המגולה? ערי ישראל נותנים פריים, נושאים ענפיהם, ועם ישראל מתקרב לבוא. ושני הדברים האלה זה צמד חמד, כלומר זה לא שני סימנים שלא קשורים זה לזה, אלא אם עם ישראל חוזר אל הארץ, אז הארץ פורחת, כמו אישה שהייתה עגונה ובעלה חוזר, אז ככה העם והארץ דבקים זה בזה, שמחים. אז השמחה באה לידי ביטוי בקיבוץ, קיבוץ הגלויות האדיר, כי קרבו לבוא, מתקרבים לבוא, הארץ שומעת מרחוק את הצעדים, את פעמיהם של בניה שמתקרבים אל הארץ, אז כבר היא נותנת פריה בעין יפה. נכדים שלי לפעמים אומר להם, תראו איך שהאוטו שלי כל כך שמח שאני בא. תסתכלו, אנחנו בחנייה מרחוק וכבר הוא מהבהב. לא כולם יודעים שיש לך בעיית השלט ואת זה, אז הם מסתכלים על אוטו, וואו, איך הוא מכיר אותך? הוא מכיר, לא רק מכיר, מרחוק, הוא כבר שמח שאני מגיע. אז ככה הארץ מהבהבת מרחוק ובלי שלט, וככל שישראל מתקרבים יותר ויותר, ככה הארץ נותנת פריה בצורה מדהימה ומפליאה, כמו שאתם יודעים מה קורה ביבולים של ארץ ישראל, שזה חבל על הזמן, נכון חבר'ה? מי שרוצה לקבל ראיה שיסע על הנגב הדרומי הרחוק לבאר מלכה, לידידינו, האברך שלנו גל תושייה, ויראה מה זה פירותיה של ארץ ישראל. הביא אתמול ענבים כאן למכון, הוא מגיע ביום שני, ענבים כאלה מתוקים גדלים בדיונות של המדבר, זה ממש נס גלוי. וכולי, התחילה התחלת הזאת. ואז הוא אומר שאי אפשר להתכחש. והפלא הזה זה לא על ידי מעשה האדם, למרות שמעשה האדם ותחבולותיו זה השלוחים, אם זה הרצל, אם זה ז'בוטינסקי, אם זה אחר כך בן גוריון וכל מיני כאלה, בסדר. אבל מי באמת פועל ברקע, בבקוונד אומרים אנגלית, מי נותן את הדחיפה? הקדוש ברוך הוא. כשהצנחנים שחררו את ירושלים בששת הימים, רצו להר הבית, לכותל המערבי, אז הם העידו שהרגישו שיש איזה רוח שדוחפת אותם, כי הם מעולם לא היו בכותל המערבי, צנחנים מאוד צעירים. 19 שנה ירושלים לא הייתה בידינו, אולי הם היו בני 3, בני 4, זה היה כבר מילואים, כאשר העיר העתיקה נפלה במלחמת השחרור, והם רצו לכיוון הר הבית, רצו לכיוון אחרי זה הכותל המערבי, בלי שהיו שם אי פעם, בלי שמישהו היה צריך להסביר להם, אלא רוח אלוקית דחפה אותם, זה מה שמכאן לא על ידי מעשה האדם ותחבולותיו, ולא זה הכוח המניע, כי אם על ידי מפלאות תמים דמים, בא מלחמות מצמיח ישועות, ועדיין כל דודי דופק. כל דודי דופק זה הפסוק משיר השירים, הרב סולובייצ'יק כתב על זה מאמר גדול, עם 6 דפיקות אלוקיות, כלומר 6 נקישות שהוא נוקש, בקיבוץ הגלויות, בשיבת התורה לארץ, בזקיפות הקומה הלאומית של מדינת ישראל, התפתחות כלכלית גדולה ועוד כל מיני נקישות כאלה שמראות, וכמובן השואה הנוראית, האיומה, וכל זה נכתב לפני השואה, כשהודעה נדמה ליהודים, מה אתם רוצים? האומות נותנות לנו עכשיו אמנציפציה ושוויון זכויות, ובכל ארץ וארץ יש לנו חברים בפרלמנט, והאנטישמיות היא לא מה מי יודע משהו, זה 13 שנה לפני שהנאצים עלו לשלטון, 15 שנה מדייק. טוב, בסדר, אז זה הפסקה הראשונה. אני בפסקה, בעמוד קנ"ו, והפסקה השנייה, ואתה יקירי. הדילוג הזה זה רק משום שלמדנו את זה שבוע שעבר, ואני עושה את זה לסוג של חזרה. אתם יודעים איפה אני קורא? עמוד קנ"ו, ואתה יקירי, גרות ריחיה לגימל, למי שמצטרף אלינו עכשיו בבית. כולם יודעים איפה אני? אריאל? יודע? אתה יודע איפה אנחנו אריאל? יופי. ואתה יקירי, אם קובל אתה, מה עשית להביא את הרגע המאושר? וזאת תחושה קשה שיש להרבה אנשים שהם בני תורה, בחורי ישיבות, והם אומרים, וואו, אנחנו למדנו תורה, אבל לא עשינו את הפעולות המעשיות. אחרים היו השלוחים, ואנחנו לא רצנו בין מלאכים ובארמונות ולשכנע אותם להוציא הכרזות כאלה ואחרות. אנחנו לא בנינו את הבניין המעשי, מה אנחנו עשינו להביא את אותו רגע שרב אומר עליו שהוא ודאי התחלת דגולה? מה עשינו להביא את הרגע המאושר? אז הוא אומר לו, אם קובל אתה, מה עשית להביא את הרגע המאושר? אז אני עונה לך, אומר לו הרב, הרבה עשית, השבחה. אתם רואים איזה יופי זה, כי זה מראה את הקשר הנעים והעמוק והידידותי בין הרב ובין התלמיד הזה, כאילו בן. אתה יקירי, הרבה עשית, השבחה. והרבה יותר מזה עוד תעשה בעזרת אל למושעות. זה הקדוש ברוך הוא כמובן, בהיותך בן נאמן לעם השם. איך אתה עשית אם ישבת בישיבה, אם חבשת את ספסלי בית המדרש? כי אתה הכנת את הברכה האלוקית לחול על הקרקע שאתה גרמת שתי קרקע בשלה. קר כזה, קר בקף, שהוא נכון לקבל את הברכה, את השפע האלוקי. אז אחרים התרוצצו, ואחרים פעלו, וכל הכבוד להם, אבל אתה ורעיך, אנשי האמון והמופת העמוק, אתם הכשרתם את הקרקע כדי שהברכה האלוקית תנחת כאן בארץ ותניע את הגלגלים. בסדר חבר'ה? זה כמו שאדם יורה איזה קרן לחלל. קרן של רדיו, קרן של חשמל, קרן אלקטרונית וכולי, ואז זה פוגע באיזה חללית, פוגע באיזה תחנת חלל, ומשם זה חוזר לארץ. אז ככה אדם עושה כאן התארות הדלטטה, והוא פוגש את העניין האלוקי, ומהגנרטור המרכזי, מהשנה המרכזי, חוזרים הרבה הרבה אורות, והרבה הרבה כוחות, לכל חלקי הארץ, בזכות אותו אחד שעשה מעשה, קטן או גדול, דבר תורה כזה או אחר. ביותך בן נאמן לעם השם, שומר דבר השם, ואז אומר שלושה דברים. בהליכות חייך, שזה המעשים, ברגשי לבבך, שזה העומק הרגש הטהור, המתעלה, הנקי, הדבק בשם, ובחפץ רוחך, שזה עוד יותר גדול מרגשי לבבך, זה החפץ העז להיות דבק בקדוש ברוך הוא, אתה וכל מי שקרוב אליך, במעגל קרוב, במעגל רחוק, אז יש כאן הליכות חייך, הרגשות שלך והחפץ. פעם לימד אותנו הרב צדה זצ"ל שחפץ יותר מרצון. חז"ל אמרו, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, שנאמר השם חפץ למען צדקו. בישעיה כתוב חפץ, זה לשון נביאים, ובלשון חכמים רצה. כי לשון חכמים לחוד, לשון נביאים לחוד. המילה חפץ זה רצון שמתגלם כמו בחפצים, במעשים. זה רצון אז. אתם מבינים? כלומר, יש רצון, שזה יכול להיות יותר חזק, פחות חזק, חפץ הופך את הרצון להיות מגולם במציאות ממשית, בחפץ. הלא בזה שאתה היית בן נאמן, בשלושת הדברים שהזכרנו, אימצת וחיזקת חלק חשוב מנשמת האומה, וכל חוג ההשפעה שלך, אלה שלימדת, אלה שבאו איתך במגע, דיברת איתם, הלא אור זוהר, אור הקודש לחיי העולם מילאת, ואת סגולת האומה, שזה המרכז, הנקודה, הגנרטור המרכזי, הזכרנו את הקדוש ברוך הוא, וממנו האומה, סגולת האומה הנפלאה הישראלית, העומדת לנס בדבר השם אשר עימה, חיזקת. ובזה נתת עוז לישראל, ויכול להיות שבעיני בשר, אתה לא רואה את כל הגלים האלה שעולים ויורדים, את הלוויינים האלה שקולטים את התשדורות האלה מן הארץ, אבל זה מה שקורה. תאמין בזה שזה מה שקורה. שהאדם היחיד כאן בארץ, ובוודאי אם זה ציבור, יכול להשפיע שפע רב מהעליונים מן התחתונים, מלמעלה למטה, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. וכמו שומעים, דה מלמעלה ממך. דה שכל מה שקורה מלמעלה זה ממך. זה לא הפשט. הפשט הוא דה מלמעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, סוג של מצלמות שמפוזרות בכל העולם. עין אלוקית, אוזן אלוקית, וכל מעשיך בספר נכתבים. אבל רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א, בספר נפש החיים, מסביר את המשנה הזו בפרקי אבות בצורה מאוד מאוד מתוקה ויפה, ובוודאי שהיא גם נכונה. דה מלמעלה ממך. דה שכל מה שקורה מלמעלה ומושפע מלמעלה למטה זה ממך. אם לטוב, אם חלילה, להפך, אומרים אם לטוב ולמוטב. אבל בואו ניקח רק את הטוב. אם לטוב, הכוונה, אם אתה רואה ברכה, בין אם זה בא בגשמי שנה, בין אם זה בא בשפע ברכה אחרת, בין אם זה בא בזה שהשם מניע מהלכים פוליטיים כאלה, הן עולמיים והן לאומיים, הכל בא ממך. דע שמה מה שבא מלמעלה ובא אלינו, זה ממך. אז זה מה שאומר כאן, ובזה נתת עוז לישראל ומכון. מכון, אין הכוונה כאן למכון מאיר דווקא, אלא מכון הכוונה בסיס, איתן. מכון הכוונה קרקע בשלה. בסדר חבר'ה, מכון לשבתך, מכון להכשרת ברכת השם על עמו, אשר בגללה של אותה השפעה, בגללה של אותה ברכה, תנחת השפעה האלוהית, השפע האלוהי, העליונה, שפעה בלשון נקבה, השפעה האלוהית העליונה, להיגלות במערכות התולדה, בהרבה הרבה מערכות היסטוריות, בהרבה הרבה פעולות בארץ. ההוא ירוץ לכאן, וההוא ילך לשם, וזה ישכנע מלך, וזה ישכנע שר חוץ, ורוזן, ועריץ, וישתנו דברים, והבריטים יגרשו את הטורקים מן הארץ. וכאילו הכל בני אדם עושים, מערכות התולדה, תולדה זה היסטוריה, אבל כל הסבת חפצי עמים, שעם רוצה ככה וככה ומחיז אחזה כזאת ואחרת בעד ישראל וארצו, וכל נטיות מלכי ארץ וסגניה, להכיר את הזכות הרשמית לחיי עם עולם, עם עולם זה ישראל, על אדמת קודשו, כל זה זה אתה. איך הוא? הרי הוא לא רץ ולא הלך ולא דיבר, אבל נתת עוז לישראל ומכון להכשרת ברכת השם על עמו. ואם אחרים, בלי לקפח את שכרם, היו שלוחי הקריאה וההכרזה, נכון, אחרים רצו והתרוצצו, אבל אתה, וזה ציטוט שהזכרתי קודם, בכל רעיך, אנשי הרוח והאמון הישר והעמוק, אנשי האמונה בקדוש ברוך הוא, אנשי האמון בין אדם לחברו, שלמי אמוני ישראל, זה משפט מפתח, משפט קנון כמו שומעים, אתה וכל רעיך, אנשי הרוח והאמון הישר והעמוק היו, וממשיכים להיות, והינם מייסדי התוכן והמרץ הפנימי. נו, המילה מרץ יכולה להיות גם בהקשר חיובי. מייסדי התוכן והמרץ הפנימי, כלומר נתתם את הדינמיקה, את הדינמיות, את השמחה ואת הברכה ואת העשייה המוצלחת, המבורכת משמיים, בזכות ההנעת הנעה בעין, שאתם הנעתם תהליכים, גלגלתם את הגלגלים של התולדה. אתם הייתם מייסדי התוכן והמרץ הפנימי, מחיי הנשמה האומית, אומית זה של האומה, וממשיכים הלאה והלאה את אור הווייתה שלא תחלש. דומני שעד לכאן הגענו שבוע שעבר, ואולי אני טועה, אולי קראנו גם את הפסקה הבאה, אבל זה לא כך משנה. בכל אופן, אני חושב שגם אתם תסכימו איתי שהפסקה הזו שכעת קראנו ואתה יקירי, היא מתוקה מדבש. והיא מאוד מאוד רלוונטית להרבה אנשים שקובלים מה עשינו ולא פעלנו ולא יצאנו מבית המדרש. שבת היינו באקו, אז יש תחושה כאילו, אם לא נבוא כל הישיבה עכשיו לאקו, אז מה עשינו? אז היינו שבת אחת, וכולם מדברים על זה. באנו פעם אחת, נכון? אוריה, אריאלב, אריאל, כל מי שהיה. אז זה לא נכון, כי היינו באקו ונתנו מכה, מכה טובה, ונתנו פוש, ועכשיו כל מה שאנחנו ממשיכים לפעול ולחשוב עליהם ולרצות בטובתם, הכל זה המשך ברכה שישפיע עליהם. ברור שמי שיבוא לאקו, תשמע אריאל, וירצה ללמוד שם, אז סבבה, זה טוב מאוד, אבל גם מי שימשיך ללמוד מכון מאיר וחשוב לחזק את המנוע כאן, אז הוא ממשיך להזרים חיים לא רק לאקו, אלא גם לחברון וגם לשכם, קראתי ליישוב היהודי בשכם, כל היישובים שמסביב, וקבר יוסף, ולכל, ולנגב, ולגליל, לכל מקום שצריכים חיזוק. אז עכשיו עובר לחרדים. והחרדים של היום, החרדים של אז, מדובר על אותו דבר. אותם חרדים שהתנגדו לציונות. היו בהם גם גדולי ישראל. והרב זצ"ל רצה להציל אותם מהסוף המר, שהתרחש 5-6 שנים אחרי שהוא נסתלק מן העולם. אתם יודעים מה אני מתכוון. בכל אופן, הרב שרצה לשנות את כל פני המדינה שבדרך כאן בארץ, באותו דגל שהזכרנו הרבה, גם היום וגם בשבועות האחרונים, הרב מלמד עכשיו זכות על אותם חרדים שהתנגדו לציונות. ומאידך גיסא, או יחד עם זה, הוא גם עושה כל מאמץ לרתום אותם לתנועה שהוא רוצה להקים. שלכאורה לא הייתה שום סיבה בעולם, ולא לכאורה, באמת, לא הייתה שום סיבה בעולם לא להצטרף אליה. כי רק גדולי תורה עמדו בראשה, והיו הרבה גדולי תורה יחד עם הרב קוק שהסכימו איתו, והמסר היה מסר נקי, נטו, רק תורה, רק מצוות בארץ ישראל, ואפשר לשנות את הכל, הן מה שקרה באירופה ומה שבארץ, ולמה בכל אופן התנגדו? כנראה זה ספיח שחטא המרגלים. שבחטא המגלים הצליחו להרעיל ולהכניס ערס כזה של שנאת ארץ ישראל והתרחקות מן הארץ, המגלים של אז, של המדבר, וכנראה שעוד לא תיקנו מספיק את חטא המגלים. מגילת איכה שנקרא עוד ימים ספורים, אומרת איכה ישבה בדד, העיר רבת ים. אז עונה הנביא ירמיהו, וכך מסביר אחד מגדולי המפרשים, בכה תבכה בלילה, כתשובה לשאלה למה ישבה בדד, בכה תבכה בלילה, הוא מדבר על הבכי של חינם שהיה כשהגיעו המרגלים ודיברו סרה נגד ארץ ישראל. אז ממשיך הנביא אומר, אבל רק רגע, אם יבוא אדם וישאל, בסדר, זה היה אז, לפני 2000 שנה, למה אנחנו עדיין צריכים לחטוף על זה? למה ישבה בדד העיר רבת ים, למה ארץ ישראל סובלת? כי דמעתה הלחייה, כי עדיין הדמעות ההם, הדמעות המקולקלות, הבחות תבכי הזה של מייסת ארץ חמדה, עדיין הלחייה. מי מסביר ככה? זה הפירוש של רבי יעקב מליסה, בעל נתיבות משפט, והרב דוב ליאור, שיהיה בריא, שריחמים, גם הוא וגם האוטו של אשתו שלא ישרף יותר. ישרף השבוע האוטו שלו על ידי מחבלים שם בבית אורות. בכל אופן, הרכב, בכל אופן, הרב ליאור תמיד מביא את המדרש הזה, את הביאור הזה של רבי יעקב מליסה, למה איכה ישבה בדד? כי בחור תבכה בלילה. ומה זה נפקא מינה להיום? כי דמעתה עדיין לחייה. מי ששם לב זה פירוש יקר, זה פירוש שנוגע מאוד ללב, גורם להרבה בכי אמיתי. על כל פנים, הרב כאן רוצה ללמד זכות על החרדים, אבל כמו שאמרנו, הזכות הזאת היא לא כדי, נו, אז בואו נלך לישון, אלא הזכות הזאת זה כדי להסביר איך חייבים עכשיו להקים משהו שהוא יהיה בית לאותם אנשים שדרכו הם יירתמו לעלייה לארץ ולהקים פה את הממלכת כהנים. אם הם היו הרוב, אז הם היו מנצחים. היום 60, 61, נעשה קואליציה עם זה, קואליציה עם זה. הכל מדשדש מאז. מדהים, נכון חבר'ה? מה אתה אומר, אריאלב? אותם החרדים תמימי הלב, אשר מעומק תרת רוחם התנגדו לציונות, הם הם אשר צרפוה והסירו חלק גדול משיגיה, עד אשר הביאוה בפעולתם השלילית אל המדרגה הזאת שתהיה ראויה להתלבש בלבוש מלכות מעשית, ולא תזרק כולה מרוח בית ישראל. הוא אומר שאלה שהתנגדו אל הציונות, הצילו את הציונות מלהשתלט על החינוך והרוח והמסרים האידיאולוגיים, הרעיונים, כי הם צעקו וצעקו, אז יצאו דומה, אתם יודעים, תעזבו אותנו, אנחנו נטפל רק בדברים מעשיים. היו להם כמה הוגי דעות, כמו חדאם, ברדיצ'בסקי, שהיו אנטי דתיים נורא, אבל הם לא הצליחו להוביל את הציונות. הציונות בסוף הובילה על ידי אנשי מעשה. אז אומרים, מה גרם לזה? כמו 200 שנה לפני כן, שהחסידות והמתנגדות רבו אחד מהשני, ואז כל אחד עזר לשמור את השני בגבולות גזרה, ולא נכנס לזה עכשיו, כי זה לא הנושא שלנו. אז 150 שנה לפני כן, אז אותה מידה כאן, החרדים תמימי הלב, שלא יוכלו לסבול לראות שתנועת שיבת ציון, בניין האומה, תחיית האומה ובניין הארץ, נעשית על ידי אלה שמתנגדים לתורה, אז הצעקות שלהם והגערות שלהם וידוי האבנים שלהם, לא כפשוט דווקא, אבל ידוי האבנים הכוונה, המתקפות שלהם, הם הצילו את הציונות שתישאר מלכות מעשית ולא תשתלט גם על המסרים הרוחניים. זה לא לאורך זמן, כי בסוף הקימו בתי ספר מגימנסיה הרצליה ועוד עם המון המון כפירה. אבל לפחות בתקופה הזאת, אותם חרדים שהיו ביניהם צדיקים ענקיים וקדושים העליון, הם עזרו שהיא לא תזרק כולה מרוח בית ישראל, אלא תגיד, טוב, אנחנו רק עוסקים בענייני המעשה. ואת הצד החיצוני שבבניין האומה, שהכוונה היא, נניח, השומר, נילי, פלמח, הגנה לפני כן, אצל ולחי, או בנק לאומי, או קק"ל, קרן קיימת לישראל, וכל מיני מערכות כאלה, והסתדרות, לא הסתדרות דגל ירושלים, אלא הסתדרות הפועלים, וכל מיני מערכות כאלה, לא סוף העולם, לא נורא, אם יבנו אותם אנשי חול, אנשי חומר, מתי זה מתחיל גרוע? כשהם גם כן ינסו להוביל את הצד הנשמתי שבדברים, ולהגיד, הנשמה היא קומוניזם, סוציאליזם, חילוניות, אתאיזם, כל מיני איזמים כאלה. אבל אם הם יבנו את הצד החיצוני, ואז הייתם אומרים במוקדם או במאוחר, אבל לצורנו לפעמים זה קורה מאוחר מאוד, אבל זה קורה, אז יבואו אנשי קודש, אנשי הנשמה הישראלית הפנימית, והם יגידו ישר כוח לאלה שבנו את הצד החיצוני, ושיש להם גם מידות טובות, הנפש להם היא מתוקנת, אבל הם יכניסו לתוך הבניין הזה, יעלו עליו קומה שנייה, קומה של קודש, אז הבניין יהיה שלם, כמו שנאמר, והולך אתכם קוממיות, שתי קומות, קומת החול, ועליה קומת הקודש. הצד החיצוני שבבניין האומה, כמו הצד החיצוני שבבניין יצירת האדם, תינוק, כשהוא נולד, עוד לא מלמדים אותו תורה. אחר כך, אחרי שנתיים, שלוש, מתחילים להגיד לו, תורה ציווה למשה, מורשה כלי יעקב. בגיל חמש ככה מתחיל ללמוד א' ב' ולומד כבר חומש, אבל לא בגיל אפס, אז הוא יונק. אז כמו אצל האדם וכל החי, בא בהתחלה בהתגלות כוחות כאלה שלא הם הינם בצורתם הזעירה, אלה שיביאו את התוכן המעולה של החיים לערכו המסוגב. כלומר, לא הם יובילו, יצליחו להוביל את האומה, צורו מי הפוליטיקאים שיש לנו בימינו בכל מיני תפקידים מרכזיים, ודאי שלא תצמח מהם ישועה, נכון חבר'ה? ודאי שלא יוכלו באמת להוביל את עם ישראל, חוץ מדאגה לעצמם, לא יוכלו להוביל את עם ישראל לשום יעד גדול, קדוש, תורני, אלוקי, לאומי, פנימי, בלי להזכיר שמות, למרות שכולם יודעים מי הכוונה. בקיצור, אשר עליו יתייצב כשתופיע כל סגולתו. אבל כשיחשבו הפועלים החיצוניים הללו שהם הינם הבונים את נשמת החיים, אם הפועלים החיצוניים הללו יחשבו שהם הבונים את נשמת החיים, אתם מבינים חבר'ה? הם יחשבו שהם נותנים את הערך האלוקי, או לא האלוקי, סליחה, הרוחני, האידיאולוגי, הרעיוני, יוצאת על ידי זה כמין מחאה, פרוטסט באנגלית, מכאב לב אצל אלה שחשים את האור הגדול של הנשמה, שזה היה חרדים, תמימי הלב, ואומרים, תסירו את ידיכם, תפסיקו לדבר בעניינים של דעת ושל אידיאולוגיה ושל כיוון רוחני, זה לא שלכם, אתם סותרים את הכיוון הרוחני של עם ישראל. על ידי זה כמין מחאה, מכאב לב, שלחשים את האור הגדול של הנשמה ואת זוהר תפארתה, ובכל זאת, נו, אז מה יהיה עם החרדים האלה? אז תמיד הם יישארו מן הצד, או תמיד בסוף יהיה סופם מר ונמהר? לא. הרב מתפלל, הרב מקווה, והרב מברך שבסופו של דבר גם הם יצטרפו. גם הם יצטרפו למהלך התחייה של האומה ובניין הארץ. בכל זאת, אותם הכוחות בעצמם זה החרדים. פתאום הצבא ימלא בחסידי גור, חבר'ה. יש כבר דברים כאלה, נכון? יש נצח יהודה ויש שחר כחול ושחר כזה, שחר זה שירות חרדים, ויש ברוך השם זרימה, דקיקה של אחינו החרדים למערכות הלאומיות של ישראל כמו הצבא ועוד מערכות, וזה ילך ויגבר בעזרת השם. כל שנה שעוברת ומדינת ישראל עומדת על תילה, לתמיד בעזרת השם, אז היא מחלישה את הכפירה בנס האלוקי שבה, ומחזקת את ההבנה שזה מייסי השם, שהוא בעל מלחמות, זורי הצדקות, מצמיח ישועות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, עושה חדשות, ולא איזה איש חילוני עשה את זה, ובטח לא מייסי שטן. ובכל זאת אותם הכוחות בעצמם, הכוונה לחרדים תמימי הלב, אלה שהתנגדו ועמדו מנגד, ונגד הם יהיו לבסיסים חזקים להעמיד עליהם את הבניין של החיים האינסופיים האלוקיים עם המגמה האלוקית הגדולה. החיים הפנימיים האידיאליים שכל נפש טהורה עליהם שוקקת. וואי וואי וואי, דברים גדולים מאוד. פסקה הבאה, אולי רק נסכם מראינו כאן, הוא דיבר על החרדים שעומדים מן הצד, אומר כמה שאנחנו כואבים את זה שהם לא מצטרפים ו... גם אחר כך לא יצטרפו לדגל שהוא הרים, אבל אני יכול להבין אותם, כי הם לא יכולים לקבל ששיבת ציון תהיה במטבע של חול ועוד אנטי דתי. ובפעולתם הם שמרו שהציונות לא תידרדר לגמרי. ובסוף הם עצמם ישובו להיות חלק חשוב מאוד, בעזרת השם מקווה שזה יהיה במהרה בימינו, בבניין הזה של האומה הישראלית, מדינת ישראל, צבא ישראל, תראו לכם רמטכ"ל, חרדי ממאה השערים. עוד יהיה עם פאות כמו שיש לאריה לייב. אמנם, אלעד, אתה איתנו? לא נרדמת? אוריה, אתה איתנו? אריאל? אריה לייב? אמנם הרבה מאוד צריכים עיבוד ולמידה איך לחיות ביחד שני הצדדים בעם ישראל. לא פשוט. החילונים רואים בחרדים סכנה לכפייה דתית, בחרדים, בדתיים הלאומיים, אבל אז לא כך הבחנה. והדתיים, חרדים, רואים בחילונים כאלה ששומטים את הקרקע מתחת קיומה של האומה, בזה שהם בוחרים להם תרבות זרה, ילדי נחר, חיקוי של אומות אחרות, אז קשה. וכל כך צריך לחבר ביניהם, שאלה ילמדו את הדברים הטובים מאלה ואלה מאלה, כמו שאומר מלאכי על אליהו הנביא, שישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, כשהבנים יותר מייצגים את הנוער הצעיר, שחלקו פרה כל תורה ומצוות, והזקנים, האבות, הם מייצגים את המסורת הנאמנה, והשם ישיב את לבבותם, אליהו הנביא ישיב את ליבם בשליחות אלוקית. אז על זה אומר הרב זצ"ל, לא פשוט, וצריכים הרבה עיבוד והרבה חשיבה, הרבה העמקה והרבה מידות טובות כדי לחבר בין שני הצדדים. בסוף אנחנו רוצים שכולם יהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל כשאנחנו עדיין לא שם ואנחנו לא באים לכפות אחד על השני, אז צריכים הרבה עיבוד של כוחות, עיבוד של מידות, בירורים כאלה, שני הצדדים, החיצוניים והפנימיים. בסדר חברים? אז בואו נגיד שנוותר על כל דבר ונשלים עם כל ביזיון, ונענה אמן על כל חרפה. לא. הסבלנות שצריכה להיות בשני הצדדים, יש לה גם גבולות גזרה. וגבולות הגזרה זה לא להשלים, לא שאפשר להשתמש בכוח, אבל לפחות בדיבור פה ובקרבת הנפש, לא להשלים עם מה שחותר מתחת לקיומה של האומה. כלומר, כאשר נראה, אם אדם באופן פרטי מדליק טלוויזיה בשבת, אי אפשר להגיד שזה חותר מתחת לסדות האומה, כי זה בינו לבין עצמו. אנחנו מצטערים מאוד, והשם ירחם בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא חשבון כללי לאומי. או אם אדם אפילו נוסע בשבת, באופן פרטי, צר לנו מאוד, אבל זה לא חותר תחת לסדות האומה, כי זה עניין פרטי. אבל אם האומה הייתה מקימה רשת אוטובוסים ציבוריים, כמו שמנסים לפעמים ראשי ערים שמתנגדים כל כך לתורה ולמצוותיה לעשות, כדי כאילו להקל על אזרחיהם, תושבי עירם, להגיע לים, מי שישמע, בשבת קודש, ואז נוסעים, רוצים שיסעו אוטובוסים ציבוריים, או אל על, חברת התעופה הלאומית, או שהמדינה תבנה איזה גשר נגיד, חברות בנייה גדולים של עמה, בשבת קודש, עשו אוטובוסים ציבוריים, התכוונתי בשבת, לא ביום חול, ביום חול זה בסדר שנוסעים. אז זו דוגמה לערעור יסודות האומה, כי השבת, קודש, היא הלב של אומה ישראלית. אז אם אדם פרטי מחלל שבת, חבל נורא, אבל אם הציבור, אתם מבינים חבר'ה? אז אי אפשר לשתוק אל מול חילולי שבת ציבורים. ואני אומר שזה מה שקיים עכשיו, עכשיו כי אני רוצה לקטרק בכלל, ולהפך שברוך השם, התחזקות בעם ישראל, אבל הבאתי זה כדוגמה למה שהרב עומד להגיד, שאם אלה שנושאי הדגל של האומה, הם בהתנהגותם, מה שהם עושים בבית אף אחד לא יודע, אבל בהתנהגות, תראו לכם ראש ממשלה, ייסע לבלות בשבת מכל השיירה שלו. אז זה דבר שהוא פוגע בנשמת האומה. או אם הצבא היה מכניס חוקי כשרות שסותרים, חוזרים בהם מחוקי הכשרות שנחקקו עם קום המדינה בפקודת הצבא, אז בזכותו של הרב גורן, זכר צדיק לברכה, שהיה בצבא הראשי, והוא עשה שהכשרות תהיה כלל צה"לית. וניסו לשכנע אותו שהכשרות תהיה רק כמה יחידות, ולשם ישלחו את הדתיים המסכנים האלה הפרימיטיביים, שאז היו בודדים, וכל יתר הצבא יאכל מה שהוא רוצה, הצבא יצא לקיבתו, עזוב אותו מחמץ בפסח, עזוב אותו מבישול חלבי וסירים בשרים, עזוב. ובישול בשבת, והוא לא הסכים. הוא אמר, כל המטבחים יהיו כשרים. אמרו לו, זה יוריד את הרמה, כי לא בכל מקום יש אנשים דתיים. אמר, עליי, אני לוקח את זה על עצמי, את האבון, את החטא, כאילו, ובלבד שהצבא יהיה צבא יהודי כשר. זה שייך ליסוד נשמת האומה, שהצבא הוא כשר, ובשבת זה יום השבתון בצבא. נכון, חבר? שבת, בדרך כלל, צבא לא עובד. לא מדבר על חיסול מחבלים, כן יעבדו אויביך השם. מדבר על, לא מצחצח נעליים למסדר בשבת, נכון? גל חץ לא עושים בשבת. אולי מוצא שבת, המפקד קורא אותך, אבל בשבת? אז בואי נקרא בפנים. הסבלנות, שאנחנו כעת עוסקים בעיבוד בין שני הצדדים, מקור חיים היא. אבל במה דברים אמורים? אוי 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 אוי. בזמן שהיא באה מתוך התואר של הדעת והמוסר, ואתה יודע במה אתה יכול לא לפתוח את הפה. ולא למחות ולשתוק, כמו שהזכרנו, דוגמאות פרטיות. אבל אם זה בא מתוך איזה רך רוחיות הלב וותרנות ולא אכפת לי מקיומה של האומה, אז זה לא, לא נשבח את הליברליות הזאת. רק שזה בא מתוך התואר, אתם מבינים שזה דברים יסודיים מאוד, של הדעת והמוסר שאפשר לו להתברר כי מתוך הכרה בהירה בהמהות של חיי האומה ונשמתה ההיסטורית הולדתית. אבל בזמן שהסבלנות באה מתוך, יא בסדר, בואו נוותר ושעשו מה שרוצים, מתוך רחוכית הלב ורפיון הרוח, והכל בסדר, אין בעיה, הרי נעשית לסם ממית ומחלה הסבלנות הזאת, שמוותרת על כל הקדוש והיקר לעם ישראל, שסופו להביא קנאה מרה וקשה כשאול, שמחזיקי היו דווקא הדוגלים בשם הסבלנות, אלה שדיברו על סבלנות משני הצדים, בסוף הם יהיו הכי מרים, כאשר הסבלנות תפרוץ כל, פרצ... כל, כל גדר, כאשר היא תעבור כל גבול. אתם מבינים? זה כמו הורים שגלו ילדים, ויגידו, אנחנו גלו ילדים בצורה ליברלית, הילד יעשה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. בסוף זה יהפך להיות למלחמת עולם בבית. האנרכיה הזאת, כשאנו מבחינים יפה את הערך העצמי שיש לתורת ישראל ומבינים כמה שתורת ישראל ודבר השם זה מהות, זה יסוד, זה נשמת חיי ישראל, וכל מפלאות חייו הארוכים הנפלאים קשורים סביב הדבקות בקדוש ברוך הוא, נדע ונכיר מיד כי סבלנות שאומרת, עזוב, עזוב, תן להם לעשות מה שהם רוצים. תן למדינה להתנהג איך שהיא רוצה, לצבא, לממשלה, למשטרה, לשבק, יתנהגו איך שהם רוצים, פרקליטות, משפט. סבלנות שבאה לחסום את הדרך של עוז החיים, לעמוד אל אדון נגד כל מהרס עד היסוד, ונשמעות מה, וזאת אומרת, אל תעמוד נגדו, תן לו לעשות מה שהוא רוצה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואנחנו יודעים את המשל המפורסם, נמצאים בסירה בלב ים, ואחד חותר, והחתירה שלו שהוא חותר תחת ה... מקום השבוע, היא מביאה מים, אומרים לו, מה אתה עושה מחב? זה שלי, מה שלך? כולנו נטבע. אז לפגוע בנשמת האומה, בדבר השם, בתורה, לפגוע במובן הלאומי, הציבורי, לא מדבר פרטי, שזה חולשה שזה, חולשה שזה, זה לא עניין שלנו. זה מכניס רוח תוהו במערכת חייו של האומה הישראלית, וזה דומה לאותה סבלנות של האיש, שרואה שכבוד ביתו ומשפחתו נתונו למרמס, של כל מיני עבריינים ופושעים, שנכנסים לבית שלו ופוגעים בכבוד אשתו, בכבוד בנותיו וכו', והוא אומר, טוב, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. לא אכפת לו מה שקורה בבית שלו, השם ישמור. והוא ברפיונו מעמעם ומחשה, אז לכן צריך לדעת, יש מקום, כמובן, לא לכפות על איש באופן פרטי ולהבין חולשות, אבל איפה שזה חותר תחת יסוד האומה, כמו למשל ללכת לחברון, זה פשוט ראיתי בעיניי, ולהסיט את הערבי החברון נגד תושבי היישוב יהודי בחברון ובקריית ארבע, שיפגעו בהם. זה דבר שאי אפשר להגיד, טוב, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. זה דבר שצריך ללחם בו בכל כוח, נכון חברה? הפרטים, מהו הקו וכאן הוא הגבול, איפה הסבלנות היא לגיטימית והכרחית ונחוצה לבניינה של האומה, ואיפה היא מפריזה על המידה, עוברת את הגבול ומסכנת את האומה, צריכים להתבהר ביור לימודי. אבל העיקרון הוא מה שקטו אמר, שמה ששייך לקיומה של האומה, ליסודה של האומה, שמה צריך לעמוד בכל תוקף. אבל הכלל, והרב הגשים את זה בחייו, הוא ידע להיות אוהב ומקרב ונעים, נעים הליכות, וידע גם להיות זועק וזועם ולוחם ומפגין ומוחה במקום שהיה צורך. אבל הכלל נשאר כלל אמת וקיים לעד. אתם יפים חבר'ה? כן? נמשיך בעזרת השם שבוע הבא. תודה לכל המאזינים. תודה לכולם.